שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. חגית.
כן, נראה.
היום גם נדבר על חברה וסביבה, אבל ליתר דיוק נדבר על מגזרים מסוימים בחברה הישראלית והיחס שלהם למשבר האקלים ולסביבה. כלומר, ליתר דיוק, אם יש קשר בין אמונה באל ושמירת מצוות לבין ההכרה בחשיבות של הנושא הסביבתי.
תראה, אנחנו בדקנו וגילינו שיש קשר חזק מאוד בין הדברים. נדבר היום עם שלושה אנשים שומרי מצוות. כל אחד מהם בא מרקע שונה ונמצא במקום שונה על הרצף שבין דתי חרדי לבין חילוני גמור.
כאן באולפן, ערן בן ימני
וחגית גרובגלס.
נדבר עכשיו עם עינת קרמר, שפועלת בקרב הציבור המסורתי, שלא מגלה עניין רב במשבר העובר לסביבה. היא הקימה את עמותת טבע עברי, המקדמת אחריות סביבתית יהודית בישראל. שלום עינת.
שלום וברכה.
מה זה אחריות סביבתית יהודית?
שאלה מצוינת. הרעיון של המשפט הזה, שאחריות סביבתית יהודית, שהוא גם הרעיון בעצם של טבע עברי, וכשאנחנו רוצים, המטרה היא כמובן המשותפת של כולנו, זה הרצון שלנו לפעול למען העולם, אחריות סביבתית, מושג שכולנו מכירים. כשאני אומרת אחריות סביבתית יהודית, אני אומרת שכשאני עושה את זה, אני עושה את זה מתוך חיבור למורשת שלנו, לתרבות המקומית שלנו, לשפה הייחודית שלנו. זאת אומרת שהפעילות הזאת היא בעצם פעילות שבמרכאות באה מבפנים ולא באה, ולא דווקא באה מבחוץ, ולא דווקא מתורגמת משוודית לצורך העניין.
יש מאפיינים מיוחדים לאחריות סביבתית יהודית לעומת אחריות סביבתית, לא יודע,
שוודית
אחרת?
אני חושבת שיש, שוב, יותר ממאפיין, כי בסופו של יום אתה יודע, אנחנו כולנו נפחית צריכה ונעשה קומפוסט ונעבור לתזונה צמחונית ונעשה את הצעדים הנדרשים כדי לחיות מתוך אחריות על העולם שאנחנו נמצאים בו. כשאתה עושה את זה מתוך החיבור היהודי, אתה מוסיף איזה נדבך או יונק נדבך שבעצם אתה ממשיך איזשהו רעיון ואיזושהי תפיסת עולם של העם שלך שהוא רץ איתם לאורך השנים. למשל, אם אני חושבת על שבת, אוקיי? אני זוכרת שהיה תקופה שחשבנו אנחנו, אנשי הסביבה, שאנחנו עדיף שאנשים יפחיתו נסיעה ברכבים פרטיים, ושכל אחד יכתוב מתי הוא לא רוצה לנסוע באוטו, שכל אחד יצהיר על זה ויתחייב לזה. אנשים ששומרים שבת, אז הם מעצמם, what to do, פעם בשבוע, גם לא מזהמים את הסביבה בנסיעה ברכב, גם לא עוסקים בצרכנות ולא בהיפר-צרכנות ולא בשום דבר כזה, ובכלל ממיתים בפגיעה בכדור הארץ. עכשיו, הם עושים את זה ממילא, כן? לא ממקום סביבתי, הם עושים את זה מתוך הרצון שלהם לשמור שבת. אבל ברגע שהם מודעים גם לתועלות הסביבתיות של הדבר הזה, של המצווה הזו שהם מקיימים, יכול להיות שזה יעודד אותם גם במוצאי שבת לא לרוץ לקניון. כי הם יבינו שבתהליך הזה של פעם בשבוע לעשות עצירה, חגיגה של היש, ולא לחפש כל הזמן את מה שאין ואיך אני משיג את זה, אמור לעשות להם גם איזשהו שינוי תודעה. אז בעצם טבע עברי זה העיסוק שלו. העיסוק שלו זה להעלות את התודעה, את הקשרים ואת החיבורים בין המורשת או התרבות המקומית, כל אחד איך שהוא מסתכל על זה, ובין פרקטיקות סביבתיות של המאה ה-21.
ואיך הציבור הזה מתייחס, איך הוא מגיב לך?
האמת היא שאם היית שואל אותי לפני כמה שנים, הייתי אומרת לך שזה קשה מאוד.
אוקיי.
אבל עכשיו אני מרגישה שיש דווקא פריחה של כל הכיוון הזה. אני חושבת שגם בגלל שמשבר האקלים יותר פרץ לתודעה, ויש יותר חיפוש שאיפה זה מדבר אלינו, אבל גם דווקא בגלל העולם הפוסט-מודרני, שאנשים מחפשים אותנטיות, והם מחפשים כשאני עושה את זה, אני בעצם עושה את זה גם למען הסביבה, ברור, כן? הסביבה, אם אני רוצה לדאוג לסביבה, אז אני רוצה שכמה שיותר אנשים יעברו לאורח חיים בר קיימא, וכל בן אדם יקבל את זה ממקום אחר, כן? כל בן אדם יבוא למקום הזה מתוך חיבור שיותר מדבר אליו, ולכן אין ספק שחייבים לפנות לדתות בכלל, וכאן בארץ ישראל בציבור היהודי ליהדות. אבל אני עושה את זה גם בשביל היהדות. כשאנשים רוצים לחיות את הדת שלהם בצורה אותנטית ורלוונטית, היא צריכה לתת מענה לאתגרים של השעה. אי אפשר להמשיך להתעלם מזה, כי אז אתה לא מרגיש שזה עובד באמת. ואני חושבת שדווקא החוויה הזו, בעיקר באמת סביב החוויות של משבר האקלים בוועידת גלזגו ודברים אחרים שקורים סביבנו, אז אנשים באמת מתחילים לחפש איך מתוך האמונות שלהם ומתוך התפיסות שלהם הם יכולים לנוע לכיוון הזה שנדרש לגשת אליו. ואני רואה את זה סביבי ממש בכל מקום. אני רואה בכל מקום באמת קבוצות לימוד שנפתחות לנושא הזה, ומחנכים שמטמיעים את הרעיון הזה, ואפילו עכשיו התחילו לדבר איתי על לעשות יחידה במחשבת ישראל של החמד שתעסוק בתיקון עולם סביבתי. זאת אומרת, גם היהדות עצמה, וכמובן שיש בה את התכנים האלה, כן, אין כאן המצאות. אבל להציף אותם על מעל פני השטח ומתוכם לייצר פעולה, ויש כאן איזשהו משהו שמשותף.
זאת אומרת, אבל שמראש את פונה לציבור שהוא שומר מצוות. את לא, זה פחות, התכנים שאת מדברת עליהם, אני שואלת, כאילו הם קצת פחות מדברים לציבור החילוני?
לא, לגמרי זה לא נכון. בעצם הפנייה כאן היא לכולם, כי אני חושבת שגם הציבור החילוני בישראל, ובאמת היא כל הציבור, כאילו, זה פונה כמובן ליהודים, כי אנחנו עובדים מתוך היהדות, ולמרות שאני חושבת ומעודדת שכל דעת צריכה לפעול את הדרך דומה עם הציבור שלה,
כן.
אבל דווקא זה פועל גם מאוד מאוד עם הציבור הכללי, הציבור הרחב. ואני אגיד לך, לדעתי למה, כן, כל מה שאני אומרת כמובן לדעתי.
ברור.
לדעתי למה, אני חושבת ש... שוב, אנחנו, אני מדברת על עצמי כפעילה סביבה. אנחנו פעילה סביבה, אנחנו מחפשים מקורות השראה. והדת, נרצה או לא נרצה, וגם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, היא נתפשת קצת כמו סוכן המוסר של האנושות, או
נכון.
מי שאמון על הערכים ועל האמירה של מה זה טוב ומה זה רע וכן הלאה.
נכון.
ולקבל תמיכה ולקבל טקסטים, וגם הנושא הסביבתי עצמו, הוא קצת דורש את זה, כן? שתקבל השראה ותמיכה רוחנית, אחרת איך, גם כי זה דורש הרבה עשייה, וגם כי בעצם האמונות שלנו הן בעצם רוחניות, כן? זה שהדברים קשורים אחד לשני, ושאנחנו צריכים לפעול למען איזשהו טוב משותף לכל הבריאה. אז לקבל איזושהי תמיכה, איזשהם מקורות השראה, ואיזשהם רעיונות שמראים לך שגם המורשת שלך, וגם הדת שלך, וגם אנשי הרוח שלך, בעצם מושכים למקום הזה, זה נותן הרבה השראה והרבה כוח. ואני יכולה לספר איזה סיפור קטן.
כן. בשמחה.
אז עכשיו היה מצד האקלים האחרון, שהיה עכשיו הרגע.
כן.
אז במצעד האקלים הנוכחי בדיוק הוצאנו איזו הצהרה של רבנים למען הבריאה, וכתוצאה מזה פנו אליי ושאלו אם אפשר שיגיע רב למצעד האקלים, ויצא הדברים גם יחד עם כל הנועמים, עם כל שאר נועמי הכיכרות.
כן.
עכשיו, אני לא יודעת מה ציפו, מי ציפו שיגיע, אבל מי שהתנדב להגיע זה הרב יוסי פרומן, הבן של הרב פרומן הידוען, והוא פשוט עלה לבמה. ואמר, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של פיקוח נפש, פיקוח נפשנו שלנו, ואני מזמין את כולנו לצאת ידיים ולהתפלל. ריבונו של עולם, עזור לנו להפסיק להיות חמדנים, עזור לנו להפסיק להסתכל על העולם כולו, כאילו הוא רק נועד לשרת את, את כל הרצונות והדברים שלנו. עזור לנו להיות יותר אכפתים וחומלים ונותנים למען הבריאה כולה. ועכשיו אני מקשיבה לו, ואני כאילו... קצת מתפדחת, כשאני אומרת, וואי, תפילה, וזה, איך זה קשור, אנחנו במצעד האקלים, כאילו, אני יודעת מה בדרך כלל צועקים. שהממשלה, אתה עושה חוקים, אני יודעת מה צועקים. ואני מסתכלת אחורה, ואני רואה את כולם, מרימים ידיים, וזורמים איתו על זה. ואחר כך, כשהוא ירד מהבמה, הוא היה כמו רוקסטאר.
וואלה.
אנשים ניגשו אליו, אחד אחרי השני, ואמרו לו, תודה, תודה, תודה. רצינו לשמוע את זה.
כן.
את זה שאנחנו רוצים לצעוד לשם.
את בעצם, הדגש אצלך הוא יותר לצד הרוחני בסביבה, על פני הצד הטכני.
תראה, הצד הטכני, אנחנו עושים אותו ומקדמים אותו. בסוף לשם אתה הולך, כן? המטרה שלי היא שינוי התנהגות. המטרה שלי שכולנו נאסוף את עצמנו רגע ונסדר מחדש את עולם הערכים שלנו, ונפעל לאורו, ונחיה חיים קהילתיים יותר, פשוטים יותר. מחוברים יותר לאדמה, מחוברים יותר אחד לשני, זה המטרה שלי.
תגידי, אבל בדעת, סליחה שאני אומר את זה, בדעת יש גם פוליטיקה. והציבור, אני יודע, כיפות סרוגות, הוא מזהה יותר עם הימין. והאנשי סביבה, דימוי לפחות, הוא שמאל חילוני. זה מייצר איזשהו פער?
א', ברור שהפער הזה קיים, וברור שזו המורכבות, כן? המורכבות האמיתית היא אף אחד לא חושב, כן, אם תשאל בן אדם ברחוב, אתה רוצה שהעולם ישמד או שהעולם יסגשג, אף אחד לא יבחר בעולם שהעולם ישמד. והסיבה שאנשים לא מתגייסים בזה היא ברובה, לדעתי, סיבה פוליטית, כן? הם אומרים, וואלה, הנושא הסביבתי שייך לתל אביבים, השמאלנים,
החילונים.
ועוד שורה שלמה של תפיסות ומחשבות שאני לא אפרט כאן שמתפזרים, ואני בצד השני, אני לא רוצה להיות בצד שלהם. כן. כאילו, כדיכוטומיה הזו, אני רוצה לסבור. כאילו, על זה אני פועלת, אני חושבת כבר, זה נהיה יותר מחצי החיים שלי, אז עוד מעט אני כבר
להגיד רוב חיי. את אמרת לי...
לסבור כדיכוטומיה, מה הקשר? כאילו, וואלה, אני יכול להיות בדיוק מי שאני, חילוני, או דתי, ימני או שמאלני, הומוסקסואל או סטרייט, לא משנה מי אני. ולרצות לשמור על העולם מתוך חיבור למורשת התרבותית שלי, או לדת שלי, או לתפיסות הרוחניות שלי, איך שאני רוצה אפילו לקרוא לזה. ולקבל השראה מהמקורות הקדומים שלי.
וגם החרדים יכולים לחשב בצורה כזאת?
לדעתי כמובן שכן. מבחינת ההגעה לקהל יעד הזה, זה קהל יעד שאני מרגישה ש... קשה לי להגיע אליו, גם מזה שאני אישה כמובן, וגם מזה ש... זה קהל יותר סגור, שיותר עובד מבפנים. זאת אומרת,
האנשים שיעשו...
בתקשורת הכתובה המקובבת.
האנשים שיעשו שם... האנשים שיעשו שינוי צריכים לבוא מהציבור החרדי. לדעתך.
כן, זה צריך להיות פנימי. כי תראי, נניח אני כותבת בתקשורת הכתובה והמקובנת, אבל אנחנו לא באותם ממצאי תקשורת.
כן.
אני מארגנת ומדברת בכנסים, אבל הם לא יבואו לכנסים האלה. זאת אומרת, אני חושבת... שהרעיון כן, כן, זאת אומרת, כן יצא לי להרצות למורות חרדיות, ולשבת ולשמוע מהם על השמירת שבת שלהם, ולהלל אותם על העשייה הסביבתית, ולהראות להם איך כל התפיסות של המקום, של האדם בעולם, של עשייה והעצירה, של צמצום והסתפקות וכן הלאה, הכל כבר נמצא כאן, והגיע הזמן ללכת לצעד הבא.
זה כאילו מסתנחרן, התפיסות האלה של היהדות והתפיסות של הסביבה מסתנחרנות.
נכון, זה המחשבה. המחשבה היא בעצם להראות את איפה זה כן מסתנחרן, ואז להעצים לקחת את הצעד הבא. למשל, בשבת לא לאכול בחד פעמי, כן, זה נושא עכשיו בוחם.
נכון.
אבל מבפנים, לא מבחוץ, לא בחוקים.
כן.
מבפנים, מה, אם בשבת אני זה וזה וזה, ואני מגשימה את כל הדברים האלה, אז בא אני אוכל בחד פעמי, וזה
משהו... והרוס את הסביבה.
ורוקים אותו אחר כך ופוגע בה. בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שאותו
נכון.
אני וכן הלאה.
נכון.
אז ברמה הפרטנית יצא לי כבר, אבל ברמה היותר רחבה ויותר מורכב בשבילי, ואני בהחלט מאמינה, ואני גם רואה שזה קורה, שזה דברים שיכולים וצריכים לבוא מבפנים.
טוב, עינת...
היה מאוד מעניין.
מאוד מאוד מעניין, טבע עברי, כדאי לחפש באינטרנט.
כן, חפשו אותנו. חפשו גם שמיטה ישראלית שגם מדבר על למה השנה הזו, זה זמן מיוחד להתחיל לחשוב את המחשבות האלה.
תודה רבה.
תודה רבה, עינת.
אחלה, בכיף, בכיף.
להתראות. ביי.
חגית, שמת לב שעינת היא הציגה גישה שמתאימה לציבור המסורתי,
נכון.
הכיפות הסרוגות, אבל היא לא, היא אומרת שהיא פחות הצליחה עם החברה החרדית,
החרדי,
נכון?
לציבור
החרדי,
כן.
ובמה, זאת באמת שאלה מעניינת, מה אפשר לעשות עם הציבור החרדי, איך בכלל אפשר...
לקרב אותו לנושא הזה של לכאורה
הסביבתי.
כל כך רחוק.
אז יש בחור כזה שעושה את זה, כן?
כן.
קוראים לו עמי תמיר,
כן.
הוא חרדי, אבל בעבר הוא היה חילוני,
כן.
והוא הקים את הרוח החדשה, שזה ארגון חרדי למען הסביבה. עמי, שלום.
שלום, שעריים טובים, איזה הקדמה מרתקת, כן.
שלום, עמי.
אז רגע, עמי, אז...
אני פה בשביל להחזיק את הדגל, שהוא שחור לגמרי, ואני רוצה להפוך אותו לשחור ירוק. הייתי פעם בחיל שריון תקופה,
והוא
לדגל חצי שחור, חצי ירוק. המטרה שלי להכניס את הירוק לתוך השחור במגזר החרדי.
רגע, שחור שאתה אומר חרדים, אבל חרדים מחסידים או ליטאי, איזה סוג של חרדים שאתה אומר חרדים?
אוקיי, אז באמת יש הרבה סיגמנטים בתוך הציבור החרדי עצמו, גם הציבור הליטאי, להבדיל מהציבור החסידי, מפולג ומחולק. מפולג לזו דווקא מהמילה מתנגדים, אבל כמו שהציבור החסידי, שהוא גם חרדי, אבל גם יש כל מיני חסידויות. אגב, זה לא דבר רע, זה מצטער לפעמים כאילו מחלוקות, ואוי ואבוי, לא. גם עברי האדם הם שונים, גם חילות הצבא הם שונים. גם בחיים וסביבה יש כל מיני עמותות שמחברות את הסך הכל השלם. אז כן, הציבור החרדי הוא ציבור שהוא מגוון, אבל אני משתדל עם הקבוצה של האנשים שלנו לייצג את כל הציבור, ואפילו לא רק את הציבור החרדי, אבל בעיקר אנחנו מתרכזים בציבור החרדי שאליו אני שייך. יש בציבור היותר דתי-לאומי, או מסורתי, יש נציגים אחרים שעובדים מצידנו, ויחד איתנו, בתיאום ובשיתוף, מתוך הפעולות שאתם עושים.
אבל השאלה, יהדות וסביבה, זה מתחבר?
שאלה מצוינת. תשמע, לכאורה, בפריוריטיז של האדם החרדי שהוא קם בבוקר בני ברק, הצפופה, יש לו סדר יום ממש ממש לא קיומי. לכאורה. והוא קם ויש לו את האג'נדה שלו, יש לו הרבה ילדים להכיל, ויש לו לרוץ לכל ללמוד, ואשתו עובדת, ולפעמים זה גם הפוך. אבל בוא נגיד, נלך סטיגמטית, שזה ככה לפעמים או בדרך כלל, ויש לו המון המון דברים בסדר היום היומי שלו, והשבועי והלאומי שלו, שאם ניקח את הרשימה הזו, נגיע ל... אני חושב למקום 100, ולא נגיע ל...
כן.
לקיימות.
כן.
אבל בסוף זה בעיקר באמת עניין של מודעות, כי יש מודעות לתורה ולמצוות, ולחשיבות של המשפחה, ולחשיבות של העם, אבל אין מודעות לחשיבות של הסביבה.
בדיוק, זו שאלה של מודעות, שאלה, דבר ראשון של ידיעה, אחר כך מודעות, אחר כך חינוך, ואחר כך עשייה.
Okay.
אם נסתכל באמת יותר לעומקם של דברים, נגלה שבתוך התורה מוטמעים, ולא בפינות שכוחות כל, אלא ממש בריש גלי של התורה מוטמעים הרבה דברים שקשורים לקיימות. רק שזה קרוי שם בשמות אחרים.
מה למשל?
ולא... למשל, אני אתן דוגמה. האדם הוא את השדה.
כן.
או בעל תשחית. בעל תשחית זה מצווה מאוד מאוד חזקה שהחרדים מאוד מאוד, וכל הדתיים מחזיקים בה, שלא לא, 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 לא להשתמש שימוש, זה מאוד אקטואלי, רב פעמי. לעשות את הדברים בצורה טריה, נכונה, ומצד שני, גם לא לבזבז, לא להשליך שריות של אוכל, ולא להשתמש במשהו... למשל, אם תיקחו דוגמה מעניינת, התפלגות ההוצאות של המשפחה החרדית היא מאוד מאוד שונה ממשפחה מודרנית חרדית. אין להם הרבה על אופנה.
התכוונת?
חילונית. ומערבית בכלל. אין להם הרבה הוצאות על אופנה, על בילויים, על כל מיני דברים כאלה. מתוך אותו יסוד קטן ותמציתי של בעל תשחית, שתשתמש כאילו, הבעל תשחית הזה, בעל זה כמובן על,
כן.
אל תשחית את כספך לשווא, אל תשחית את האנרגיות שלך לשווא, אל תשחית את הסביבה, אל תשחית את עצמך. כאילו, יש לך בנק מסוים של דקות בחיים, ומילים, וצעדים, וכל דבר, ותשתמש בהם בהשכלה. מתוך שזה, זה מאוד מובן, שאם רק יגדירו להם שזה שייך לאיכות הסביבה, אז זה יתחבר להם טוב מאוד.
זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים לעניין של המודעות. אני עושה דברים שאני לא מודע לזה שאני משחית. אני משתמש בכלים חד פעמים, ואני לא מודע לזה שזה משחית.
או שאין ביכולתי, כי אני מוגבל בבנק המשאבים שלי, ואני לא יכול להגיע לזה. זו דוגמה מאוד אקטואלית שכולם מדברים עליה, זה היום הטרנדי, נושא של כלים חד פעמים לעומת כלים רב פעמים.
כן.
עכשיו, החד פעמי אצל הדתי הוא לא מתוך איזו בחירה של אני אעשה דווקא לכדור הארץ.
ברור.
אלא חוסר מודעות שנובע גם מפרקטיקה. כשיש משפחה מרובת ילדים, שיש מוסד כמו ישיבה או אולפנה או משהו כזה, פרקטית, שנגמרת ארוחה של 100 ילדים בישיבה, כמו הבן שלי שעומד בישיבה, או שנגמרת סעודת שבת, או אפילו אמצע השבוע, שמשפחה ברוכת ילדים, אז יותר קל לקפל את המפה עם כל הדברים שבתוכו. ואני בא וצועק בתור בעל תשובה, כי עד גיל 40 הייתי חילוני לגמרי, ועדיין אני חי חיי חומר מלאים ברמת השרון, אני לא גר בבני ברק. ואני אומר, חבר'ה, שבת, שבת עם כלי פלסטיק,
כן.
זה לא נראה בכלל. השבת מוצאים, כמו בחג זה מאוד ידוע, בחג מוצאים את הכלים הדומות, ובשבת היא מעל החג.
כן.
אז זה נקודה למשל שיש התנגשות, קונפליקט של פרקטיקה, ועכשיו, אני אומר, אם יש לה קונפליקט של פתרון, קוראים לו מדיח כלים. יש איזה מצב מסוים שאתה צריך ככה ליישב את הדעת, ולעשות רגע חושבים, ולעשות את החשבון גם של היום וגם של מחר. וביהדות יודעים לעשות את זה. רק מה? כמו שאמרת, מודעות. אז אנחנו, הקבוצה שלנו, רוח חדש, אגב, היינו רוח חדשה, אבל קיצרנו את זה לרוח חדש, כי יש עמותה כזו בירושלים. ורוח חדש, זה גם, רגע, רוח חדש, כי רוח חדשה נתפס יותר מהר ויותר קלית, אבל זה גם אף עם הרוח. רוח חדש, זה עושה את האנשים, מה אמרת, רוח חדשה? לא, רוח חדש. מה זה? זה טוב, זה יפר לנו טוב.
אז מה זה באמת רוח חדש? בוא תנסה רגע בקצרה לצייר לנו.
ברמת הסלוגן זה לצבוע את השחור בירוק. ברמת הפרקטיקה, זה כמו שאמרנו, להביא את האג'נדה, להניח אותה לשולחן, לדחוף רגע את הצידה, את הגמרא, טיפה.
אוקיי.
אבל את אימו, וגם את התורה, וגם את פרשת השבוע, אבל לא נכנסת יותר מדי. ומישהו אומר, רגע, למה אתה דוחף? אני אומר, למה אתה לא מסתכל מה כתוב בה?
רגע, אבל אתה בא, האג'נדה שלך היא סביבתית, או שהיא אחרת בעצם? מתוך מה הקמת את הארגון הזה?
האג'נדה שלנו היא סביבתית, איכות הסביבה פרופר. את הדגל הזה אנחנו הרמנו, תראה, האמת שזה התחיל, את צודקת, השאלה שלך היא טובה. זה התחיל מזה שאנחנו גוף של בעלי תשובה, ניסינו להביע ולהביא את הערך המוסף שלנו בתור בעלי תשובה לציבור הדתי, כי אנחנו חצי היינו חילונים, חצי חיים, חצי דתיים, ואנחנו ביידיש אומרים נשתער. לא כל כך פה ולא כל כך שם.
כן.
ובדוק אלה שבאמצע חיפשנו איזה דגל להניף שאנחנו יכולים לתרום לחברה, כי אנחנו מכירים את המטבע משני צידיו.
כן.
מתוך זה שאנחנו לא זה ולא זה, אנחנו רגע, בוא נגיד אחרת, אנחנו גם זה וגם זה.
אוקיי.
אבל זה לא עניין את אף אחד. זה לא עניין את אף אחד, וזה בסדר, כי אנשים לא מחפשים נושאים פילוסופיים לדון להם, אנחנו בחוג פילוסופיה באוניברסיטה. אנחנו בחיים, ובחיים תהיה פרקטי. מה יוצא לי מזה? כשבאנו ופתאום גילינו את הקטע הזה, שאני במקרה התגלגלתי, אין מקרה, אז הכל מושגח, אבל ככה אני רואה לפחות את החיים. לפני 50 שנה, אבא שלי בתור, הוא ניצול שואה היום בן 93, הוא חי כבר 29 שנה בשנחאי, סין. יש לו שם חברה להשבחת מים, לאיכות הסביבה.
סיפרת לי גם שזה בטכניקה מיוחדת של אוזון.
זה טכניקה מיוחדת שמאוד מאוד איכות סביבה, כי הוא מתאר את המים, זה לא פטנט של אבא שלי, חייבים לגילוי נאות. אבא שלי רק פיתח את זה ואני אסביר. אז יש תיאור מים שהוא בדרך כלל על ידי כימיקלים, נקרא לזה כלור. והשיטה שאבא שלי הפך אותה לפרקטית משיטה יקרה מאוד, זו שיטה שהומצאה לפני כ-200 שנה, חיטוי על ידי אוזון. אוזון, כל אחד מגרד עכשיו בראשו ואומר, רגע, זה מוכר לי, זה באטמוספירה, מה זה עושה בכדור הארץ? צודק. חומר אלוטרופי שלא מתקיים בכדור הארץ, אבל יש שיטה לייצר אותו בניצוץ חשמלי, והוא מתפרק מאוד מהר, כי הוא אלוטרופי, הוא לא יכול להתקיים פה באטמוספירה שלנו. החוכמה היא לנצל אותו, ויש ניצול לתיאור מים, חיטוי המים על ידי חיידקים ווירוסים בצורה מהירה מאוד, וככה התקשרתי לחוץ הסביבה, ואיתם גרצנו, שיצאתי לחבר, בואו נניף את הדגל הזה של איכות הסביבה וקיימות בציבור החרדי. וכל אמרו לי, זה לא עניין אף אחד, זה לא לעניין. אבל תראו כמה שזה מהר, נהפך לאש מקלקחת, והציבור מתחיל יותר ויותר להבין, שזה מלחמה מאחדת, חוצה גבולות, מאחדת אומות, מלחמה למעננו, אפילו אני אומר, לא למען הילדים, כי אנשים היום גם כל כך לפעמים אגואיסטים, סליחה, לא חושבים כל כך קדימה, אבל על, 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 על מחר הם מוכנים, מחר ממש, מחר מחתיים עוד שבוע.
נכון.
אז יש סרט עכשיו שראיתי השבוע, Don't Look Up, אני ממליץ, תסתכל כל אלה שמנסים, כן, יש אחוז גדול בעולם.
נכון, גם אני ראיתי ספר, סרט מדהים, סרט באמת מדהים.
מדהים, כן, אפילו שזה סתירה רדודה, אבל בתור צד קומי להציג את האג'נדה, כי כשאנחנו מדברים, אנחנו אנשי חוץ הסביבה שדברים, אנחנו מאוד חמורי סבר. במאי, לקח קאסט בכלל לא רע, אני ממליץ לכל המאזינים להסתכל על זה ולראות כמה אנחנו מסתכלים על הסטייק למטה ולא מסתכלים על השמיים למעלה ועל השדה שמאחורי הסטייק.
יפה, don't look up, אתה צודק. גדול, תודה אמי. תודה.
אני אומר look up ולציבור החרדי אני אומר, הסתכלו למעלה.
יישר כוח.
שכוח, אמי.
תודה רבה. ביי.
אז חגית, אז שמענו באמת את אמי, שהוא ככה מנסה לחדור לחברה החרדית, ובעצם לפתוח לה את העיניים לסוגיה הסיבתית. ואני חושב שזה חשוב באמת שגם החברה החילונית תתחבר לחברה הדתית והחברה החרדית.
זה נושא שמשותף לכל החברות בישראל בעצם.
נכון. אבל בעצם יש רבדים הרבה יותר עמוקים לקשר בין סביבה וחברה, ואני חושב שלצורך העניין כדאי לדבר עם יונתן אייקנבאום, שהוא מנכ"ל גרינפיס ישראל. הוא חיבר ספר שנקרא קיימות מבראשית, פרספקטיבה מקורית על משבר הסביבתי. האם ליהדות יש דרכים שיוכלו לבוא לשינויים ולפתרון? שלום יונתן.
אהלן ערן, שלום.
אז רגע יונתן, רוצה להבין משהו, אתה איש סביבה או אתה איש מאמין?
אני איש סביבה מאמין, אני איש מאמין בסביבה, ואני איש מאמין, כן, אני לא יודע איך להגיד את זה. הייתי אומר את זה, אני איש, אני רוצה שהסוגיה האמיתית היא לא האם אני מאמין באלוהים, אלא האם הוא מאמין בי כאדם. זאת הסוגיה שמעסיקה אותי יותר.
מעניין.
מאוד מעניין. אתה יכול קצת לפתח? זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו.
כן, בטח. זה לא משהו שאני המצאתי, אלא רואים את זה בגישה של אברהם אשל, או בגישה אלוהים מחפש את האדם, או בגישה של... אני לקחתי את זה ממניטו, הרב יהודה אשכנזי, ש... ממש הרבה, לא מעט בהשראתו, אני כתבתי את הספר ויכולתי לייצר את החיבורים האלה בין ה... הייתי אומר, הגות סביבת, הגות יהודית קיומית לבין הנושאים הסביבתי, לבין המשבר הסביבתי.
כן.
ובסופו של דבר, הנושא שאנחנו מתבקשים לענות עליו כולנו, זה לא משנה, דתי, חילוני, האדם, זה, אוקיי, מהו האדם? מי הוא האדם? וזה הנושא שהספר שלי עוסק בו, למרות שהוא עוסק במשבר הסביבתי. בסופו של דבר, המשבר הסביבתי הוא השתקפות חיצונית בעולם החיצון, דרך היערות, דרך הזיהום, דרך כל הדברים, של משבר פנימי, של משבר קיומי, וזה הנושא שאני עוסק בו, המשבר הקיומי הזה.
רגע, שנייה, אני רוצה להבין שוב. אתה אומר שהאנושות נמצאת באיזה סוג של משבר זהות פנימי, והמשבר הסביבתי הוא חלק מהביטוי הפיזי של זה?
סימפטום?
סימפטום?
בדיוק, כן.
זה מאוד מעניין, זו מחשבה מאוד מעניינת.
יש המון סימפטומים, יכולתי לגשת לספר הזה דרך נושא האלימות, יכולתי לגשת לזה דרך בעצם כל מיני נושאים, ודרך אגב, בזה אני לא כזה מחדש, בוא נודה. המון המון הוגים סביבתיים שעוסקים באקולוגיה עמוקה, אקולוגיה חברתית של מורי בוקשין, כולם מייצרים איזשהו קשר, אם רק הזכרתי את השם מורי בוקשין, אז הוא אומר, השליטה, מהי הבעיה השורש של המשבר הסביבתי? שורש של המשבר הסביבתי היא סוגיית השליטה ורצון העליונות וההיררכיה. אז אני לא הלכתי בדיוק לכיוונים האלה, אבל כן, יש איזשהו מכנה משותף, וכן, אמירה בפירוש, שאנחנו, מה שחסר לנו בפנים, אנחנו מנסים לאזן אותו על ידי פעולה מבחוץ.
רגע, יונתן, סליחה, שאתה מדבר על סוגיית השליטה, אתה מתכוון לעניין שהאדם רוצה לשלוט בסביבה שלו?
כי... זו אכן, את כבר לקחת אותי לחיבור בין לנושא באמת של קיימות מבראשית, ואני אקח אתכם כזה טיפה טיפה משהו לתוך הספר.
כן.
כשתפתחו את ספר בראשית ותקראו את הפרק הראשון של ספר בראשית, ואז תקראו את הפרק השני של ספר בראשית, לא חייבים לקרוא את כל ספר בראשית, למרות שהוא ממש מרתק, ואני כל הזמן אוהב לקרוא את זה באמת כל שנה מן הסתם.
כן.
אבל נעצור בשני הפרקים הראשונים, שני פרקים ראשונים, שני סיפורים של בריאת האדם, ובאמת הספר בנוי על יסוד חיבור קטן, אבל מה זה משמעותי, של הרב סולובייצ'יק, שהוא אחד ההוגי הדעות היהודים המשמעותיים במאה ה-20, של הגות קיומית שכתב איש האמונה הבודד. והוא ערך ניתוח של, של שני סיפורי של בריאת האדם, והוא בא באמירה יחסית פשוטה, אבל שכל כך מהדהדת טוב. שני סיפורים של בריאת האדם, שני טיפוסים של אדם.
Okay.
יש את הזהות של אדם מפרק א', שהוא אדם שרוצה להשיג, שרוצה לצרוך, שרוצה לבנות. הוא האדם של השליטה.
Okay.
עליו, דרך אגב, נאמר, הוא עורבו, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. ולעומתו יש את האדם שנברא בפרק ב' של ספר בראשית,
okay.
שעליו נאמר, ואתה נטוע בגן עדן, נטע אותו בגן עדן, לעובדה, ולשומרה.
כן.
ויש עוד שורה של פרטים כשאנחנו נכנסים לדיוק ועושים, עורכים ניתוח מסודר של שני הפרקים האלה, באמת אנחנו רואים לגד עינינו שתי זהויות של אדם, ולמעשה האמירה היא לא הבעיה נמצאת בשליטה, אלא הבעיה נמצאת בחוסר האיזון שקיים בין מצד אחד אדם שבטבעו רוצה להשיג דברים, לבין אדם שבטבעו רוצה להתבונן, להיות בחיבור, ולהיות בעצם במקום שהוא יותר קיומי.
כן.
שני טיפוסים של אדם, השורש של המשבר הסביבתי הוא בחוסר האיזון של שתי הדמויות האלה.
אוקיי.
מעניין מאוד. מאוד מעניין. אז בעצם גם התורה בעצם נותנת תמונה מורכבת.
התורה נותנת תמונה מורכבת, ולא בכדי אנחנו רואים אנשים מאמינים, יהודים אורתודוקסים שלמדו לא מעט, כאלה שבאים בתפיסה שהיא לצורך העניין תפיסה, הייתי אומר אולי אפילו תפיסה קפיטליסטית במובן מסוים או תפיסה אחרת, אני מנסה לתת את התמונה המורכבת כפי שהיא משתקפת במקרא הזה בארון הספרים היהודי לדורותיו, דרך הוגים ופרשנים מאוד מאוד מרכזיים ומקובלים. ובנושא הזה הפרשנות היא נורא, בנושא הזה התפיסה מחדשת, אבל הפרשנות עצמה היא פרשנות לא מחדשת, היא מתבססת על דברים קיימים, ואז אנחנו רואים את תפוסת, את תמונת המצב המורכבת הזו, שיש מצד אחד אדם שרוצה לשלוט, ומצד שני יש אדם שמבקש להתבונן,
ולשמור על האיזון. האדם השני...
איך אנחנו שומרים על האיזון הזה? עכשיו, קודם כל, בואו נגיד, מהו המשבר הסביבתי? המשבר הסביבתי נובע מחוסר איזון, ומזה שהאדם שרוצה להשיג, השתלט על כל המרחב של התודעה האנושית.
נכון.
איך אנחנו מייצרים מרחב לאדם השני, לאדם של התודעה, למה שאני קורא, האדם הקיומי, האדם האחווה, איך אנחנו מייצרים את הערבות הזו? ולמעשה הספר לוקח אותנו לערך ספר בראשית ועוד באמת המון מקורות, סביב שני מושגי יסוד שאני חושב שסביבם הייתי מנסה לעבוד ולעבד את המשבר הסביבתי, מושג הקניין ומושג הערבות. השאלה היא איך אנחנו קודם כל מרקחים את תפיסת הקניין שלנו, ואנחנו במקום הקניין הבלעדי שמאפיין את החברה שלנו, הולכים יותר לתפיסה של קניין שבאמת יש לנו חלק בנחלת הכלל, והנושא של ערבות, איך אני ערב לא רק לעצמי, לא רק לכם כאנוש או כישראלים, יהודים, אלא איך אני פותח את גבולות הערבות לערבות שהיא ערבות לצמחים, לבעלי חיים.
לסביבה שלנו.
לכל הסביבה, והערבות הזו היא נובעת, יש לה שורש אמוני נורא פשוט. כל מה שמרכיב את המציאות, הוא פשוט שותף בהוויית המציאות, הוא נברא. וכהגדרתו כנברא, יש מי שברא אותו ויש מי שרצה אותו. ולכן יש במקום הזה, יש לו זכות קיום והגדרה, שהיא לא יכולה להינתן לערעור. זאת אומרת, יש פה מקום שאני קצת הולך טיפה למקום, הייתי אומר, דתי הלכתי, שמין יעלה מכדור הארץ, יש בזה... תכלס, בשפה דתית נורא פשוטה, עבירה נורא חמורה.
מה, העבירה של השחתה, של בעל תשחית?
כן, זה סוג של בעל תשחית. בעל תשחית באמת אחד המקורות ואחד הכלים, הייתי אומר, הכלי ההלכתי המרכזי, שמנגיש לנו את החובה לשמור על כל מה שקיים. וכמובן שמחורי החידוש של הערבות, יש פה איזשהו תלם שאולי יקרה בעתיד, שזה איזשהו תלם של התחדשות ההלכה עצמה, לאו דווקא תפיסה של שינוי, אלא תפיסה של איך
התפיסה היהודית... רלוונטיות, שזה יהיה יותר רלוונטי.
בדיוק, תגיע גם למחוזות האלה, שהם מחוזות נורא חשבים וחשובים.
אתה יודע, זה מעניין, שני הדוברים לפניך, עינת קריימר ועמי תמיר, דיברו על זה של לקרב את הציבור המסורתי והחרדי לסביבה באמצעות התורה, באמת באמצעות הכתובים הדתיים. אתה בעצם אומר, יש לה כתובים, לארון הספרים היהודי, זה יותר מורכב. זה לא חד משמעי סביבה התורה, יש לתורה עוד כל מיני דברים שאתה בעצם כמו האדם השולט, שמדברת עליו.
אין ספק. תראו, אם התורה הייתה חד משמעית ולגמרי סביבתית ולא משתמעת לשתי פנים במקום הזה, אז זו הייתה בעיה, לא צריך לפרש אותה, לא צריך להתאמץ. וגם החברה הדתית הייתה חברה סביבתית, בלי שום מאמץ. ברור שיש רובדים אחרים, ובנוסף לרובדים האחרים, ברור שיש גם קשר בין, מצד אחד, מה שכתוב, מה שאנחנו מפרשים, לבין כל מיני תמורות חברתיות וסוציולוגיות שקורות לכל אורך ההיסטוריה. ההוואי היהודי בגולה נתן חותם, הכניס את היהודים לעיר הרבה יותר מוקדם ממה שהכניס אוכלוסיות אחרות. ומה שנקרא, הניקור שכל האנושות חוותה מהטבע בסוף המאה ה-19. אז זה תהליך שיהודים רבים במהלך השנים השלימו אותו הרבה שנים קודם. לפני כן. בדיוק, ואחת ההשלכות לזה זה איזשהו, לא הייתי אומר ניוון ההלכה, אבל מילה דומה, איזשהו ביטוי דומה שאני מחפש במקום הזה,
כן.
שההלכה שהתפתחה בהמון המון תחומים ובהמון רובדים, בתחום הסביבתי, בתחום של הלכות בעל תשחית, לא התפתחה.
נכון.
וראיה לכך, שאנחנו פוגשים את בעל תשחית על כל הלכותיו ועל כל מיני פרטים, בחיבור שבמשנה, במשנה תורה של הרמב״ם, במאה ה-13, קצת המאה ה-13, אבל בשולחן ערוך, כ-300 שנה יותר מאוחר, ובכתבי ההלכה המאוחרים יותר, כל הנושא של בעל תשחית כבר נעלם, כי יש התמקדות בחיים היהודיים שהם חיי הפרט, האדם הדתי והמאמין, וחיי הקהילה.
כן.
והמשפחה.
מעניין, שהרמב״ם עוד דיבר על זה, ואחר כך זה לאט לאט נעלם.
טוב, יונתן, תודה רבה לך.
יונתן, תודה רבה, היה מאוד...
קיימות מבראשית, בקרוב בכל חנויות הספרים.
אמן, כן יהיה רצון.
תודה, יונתן אייקנבר, מנכ"ל גרינפיס.
תודה.
להתראות, תודה.
חגית, תראי, אני מרגיש שקצת ככה, אנחנו קצת רק גירדנו את הנושא, נכון. גם בגלל שיש בו הרבה עומק,
נכון.
וקצת ככה שמענו מיונתן את העומק הזה.
לגמרי.
אבל גם בגלל שיש מורכבות עם חברה חרדית וזרמים שונים של חברה חרדית.
והחברה המסורתית.
והיחס המורכב של התורה, את יודעת, יש היסטוריונים סביבתיים שמדברים, בעצם מאשימים את ה... את הדתות המונותאיסטיות בכלל והיהדות בפרט במשבר הסביבתי.
אוקיי.
מכיוון שבעבר הדתות היו דתות יותר מעגליות, יותר מתייחסות למחזורים של הטבע.
נכון.
ובעצם באה היהדות המונותאיסטית, אמרה רגע שנייה, זה לא עובד ככה. יש סיפור, יש נרטיב שהוא מאוד לינארי. יש לו התחלה של ספר בראשית ושל בריאת העולם, ובעצם יש כל הזמן התקדמות לינארית
קדימה. זה התפתחות, זה נרטיב של התפתחות.
לינארית כל הזמן.
נכון.
ואז בעצם זה בעצם תכנת את המוח שלנו לחשוב בצורה של פיתוח והתקדמות, והחיים כל הזמן צריכים להתקדם, להתפתח בצורה כן. כל הזמן, לא יעזור
לצמוח,
כלום.
צמיחה אינסופית.
ממש
אינסופית.
כן, צמיחה ופיתוח לשם פיתוח. אגב, אמר מישהו שפעם שפיתוח לשם פיתוח זה פילוסופיה של תא סרטני. אבל באמת התפיסה
נכון,
הזאת של להתקדם ולהתקדם, רק בשביל להתקדם כל הזמן והתפתח.
יש בזה משהו, הפיתוח לשם פיתוח...
פילוסופיה של תא סרטני, כן. כאלה שאומרים דווקא להפך שהסביבה, יש בה איזשהו ערך מאוד סביבתי, כי יש לה אלמנט של קדושה.
נכון.
כן? ולקדש ערכים אחרים, כן? של טבע או שמערכות טבעיות והענבה וכל הדברים
נכון.
האלה. אז אפשר להסתכל על זה בזוויות שונות.
זה כמו שאנחנו אמרנו קודם, זה מאוד מורכב. זה, נכון. לא חד משמעי. והמסרים הם לא חד משמעיים.
טוב, אז עד כאן להפעם. דברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה, וניתן לשמוע את כל פרקי הפודקאסט באתר חיים וסביבה, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות.
תודה רבה.
תודה רבה להזנה.
להתראות. להתראות, ביי.